איך הלימוד העיון שלומדים בישיבות מסתדר עם מה שכתוב בגמרא ללמוד אליבא דהלכתא?
הגמרא לא אומרת שהגמרא לא... איפה ראית בגמרא שכתוב שלא ללמוד אלא רק אליבא דהלכתא?
משבחים, תמיד
חזם. כולם צריכים לשאוף להגיע ללימוד ההלכה. השאלה היא, בשנים הראשונות של הלימוד, איזה לימוד הכי נכון. אז בעצם, לא יודע אם כדאי להאריך בתשובה, פוק חזי מה עושות הישיבות, זה כבר תקופה ארוכה, וסתם שזה בסדר. למה אנחנו צריכים לשאול שאלות כל ראשי הישיבות, הדור הזה, הדור הקודם, הדור לפני הקודם, ככה מנהיגים את הישיבות, מאה שיש ישיבות, כן? במאה השנים האחרונות, במאה ה-50 שנים האחרונות, ככה לומדים. אז מה, אנחנו יותר חכמים מכולם שצריכים להגיד, בואו אנחנו נתקן את מה שכולם טועים, כל הגדולים, כל הרבנים, כל ראשי הישיבות. אבל בכל זאת, אם אתה רוצה הסבר למה באמת הישיבות עושות, לומדים בצורה כזאת, מפני שבשלב הראשון של הלימוד, אדם צריך ללמוד את היסודות, ללמוד את הגמרא, להבין אותה, להבין את הראשונים, לדעת את ההבדלים ביניהם, אם יש הבדלים, לדעת לסכם סוגיה, לנתח סוגיה. הרב שפירא פעם סיפר לי שבבית הדין היו לפעמים בין הדיינים, היה אחד בקי מאוד ואחד חריף. שלושה דיינים יושבים. אז הוא אמר שהיה בא דין לפניהם, אז הבקי אמר, או, זה שולחן ערוך מפורש, הלכה פה. המעיין אמר, רגע, זה לא בדיוק דומה. זה... המקרה של השולחן ערוך מדבר על דבר כזה, והמציאות שבאה לפנינו היא קצת שונה, וצריכים לבחון אם אפשר ללמוד מההלכה הזאת. אמרת, ידם של הבקים הייתה בהתחלה על העליונה, ובסוף הייתה ידם של המעיינים על העליונה. צריכים את שניהם, מה לעשות? צריכים גם בקיאות וגם הבנה, וגם אדם שצריך לדעת, גם הבנה, גם להעמיק, גם לברר, לדעת להבדיל בין דבר לדבר, לא לטשטש בין הדברים. והלימוד של הישיבה בשנים הראשונות הוא לימוד שמחנך את התלמידים להבין נכון, לדייק נכון, לא לטשטש, לא ללמוד בערך, וזה כנראה הסיבה שהישיבות לומדות בצורה הזאת. לימוד אליבא דהלכתא, זה הלכות, 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 אז לפעמים זה מעייף. ואין בזה את החיוניות שיש בצורך להתבונן ולהבין ולחפש את העומק של הדברים.
כן.
לפעמים הולכים לכותל, לדוגמה, ויש הרבה אנשים שמבקשים צדקה. למי צריך לתת ולמי לא?
שאלה גדולה. אני מניח שרוב האנשים שבכותל שמבקשים צדקה, הקבועים, פרנסתם מסודרת. אחד, אני זוכר, אני פעם חניתי, היה חניה שם על יד הכותל, ואחד עשה לי תאונה. נכנס, זאת אומרת, פגע בה, לא תאונה, פגע בה ברכב שלי. באתי לברר מי זה שם בכותל, אמרו לי, לא, זה אוסף כספים פה. יש לו רכב טוב, בא עם רכב, יפה, אלא זה אוסף כספים. הכי טוב לתת את ההצדקה שאדם, למי שיש צדקה, לתת את זה לגופים שמטפלים בעניים, לקרנות צדקה. שהם בודקים למי לתת ואיך לתת, זה הכי טוב. יש כאלה שנוהגים לתת כמה פרוטות לכל עני שהם פוגשים, זה מידה יפה. אבל אדם לא מחויב בזה.
אם נגיד מישהו
מבקש
ממנו לא נותן, אני
עובר על לא תקפוץ? אם אתה לא נותן מספיק זקה, אז אתה עובר על לא תקפוץ. אם אתה נותן מספיק זקה, אתה לא עובר.
בכללי אין נותן, אבל אני
על זה ספציפית. מה? אתה נותן בכללי, אז אתה לא חייב לתת ממה יותר מנה שיש לך, ממה שאתה מחויב.
גם אם כרגע נגיד עכשיו הגעתי בכנסת, ביקש ממנו, לא...
לא, לא עובר. גם לא, לא יכול לתת לכולם. זה היום לא, זה לא סדר העניים כמו שהיה פעם. שהיה רק אולי טיפה יותר מסודר. היו העיירות קטנות ועניים מוכרים. היום, כן, כמו שהגמרא אומרת בבבא בתרא, שבזכות אלה של, שמבקשים שלא בצדק, אז זה קצת מקל על אלה ש, שלא נותנים. אבל... זה באמת שאלה שאין לה כל כך פתרון, אינני יודע תשובה. מה נותנים לכל אחד, הם מאדרים, הם בסדר. כן. כבר דיברנו על זה לא פעם. בחור ישיבה הולך ברחוב, הוא צריך להיות משפיע, לא מושפע. לך עם תורה, הולך ברחוב, למד תורה, מלווים אותו מלאכים, אני לא יודע כמה, אבל הרבה, הרבה מלאכים. כי מלאכיו יצווח לשמוך בכל דרכיך. על כל מצווה ומצווה יש לו מלאך אחד, על תלמוד תורה יש לו רבבות. ולא צריך להיות, העיניים לא צריכות להסתכל על דברים שלא שייכים, שאחרים יסתכלו עליו ויושפעו ממנו. בישיבות החרדיות, או החסידיות יותר, אז נהגו להגיד לתלמידים לא ללכת לבד ברחוב, ללכת כמה יחד. אחד משגיח על השני שלא לא יסתכל על מה שלא צריך להסתכל. אבל בישיבות שלנו לא מסתכלים. לא אבל אפשר ללכת יחד אם זה מסתדר, מה טוב כמובן. טובים השניים מן האחד. אבל באמת, הנה חינם, לפני שאדם יוצא לרחוב, הוא צריך לתכנן איך הוא הולך, ועם איזה מחשבות, ואיך הוא משפיע על הרחוב. איידה תרד למפלט לא בלה. אם אדם עסק בהשפעה על אחרים, אז הוא לא מושפע. איך הוא מתקן את העולם, איך משפרים את העולם? לא לתת ליצר הרע. יצר הרע הוא גם לפעמים מתחפש ביותר יצר טוב. כאילו. הוא אומר, בוא תראה כמה המצב חמור. נסתכל על כל המראות הלא טובים. כדי להבין את החומרה של המצב, כן. אבל זה יצר הרע, כמובן. צריך ללמד זכות על אלה שעדיין לא זכו להיות מושפעים מאורה של תורה.
בשרפת חמץ, צריך לעמוד על
הרגליים
שלו, כאילו, כדי לפעמים שורפים ומשאירים את זה, ואז הם כאילו...
אם
מכות לגחנים, אז נגלה החמץ.
כאילו,
מה צריך לעשות? צריך לפורר, הכל
צריך. צריך להשתדל לפורר, שלא יישאר חמץ כמובן בעין. אמנם אפשר לבטל אותו, אבל כמובן, אם יישאר חמץ ממשי, שאפשר אחר כך לקחת אותו, לאכול אותו, זה, אז לא קיימו את המצווה בשלימות. אנחנו נוהגים לשרוף את החמץ, לצאת ידי שיטתו של רבי יהודה, שאומר ביעור חמץ בשריפה. ולכן אנחנו צריכים לשרוף את החמץ לפני זמן איסורו, ואחרי שגורמים לשרוף את החמץ, לבטל אותו. לבטל מה שנשאר. כלומר, אם אדם יבטל מקודם, הוא לא יקיים את המצווה של השריפה. אבל זה הוא צריך קודם לקיים את שריפת חמץ, ואחר כך הוא... אחר כך מבטלים את החמץ. אז צריך לפורר את זה בצורה כזאת מההתחלה, שמהר ידלק הכל וישרף הכל. הוא יכול להשאיר את זה, אם הוא בטוח שהכל ישרף, אז הוא יכול להשאיר את זה בתוך המדורה וללכת. מה?
אם הוא מבטל אותו אחרי שהוא שורף.
אז הוא לא קיים את השריפה, את הבשר... בשלימות.
חלק הוא ביטל,
חלק הוא ביטל. המאירי אומר שהביטול הוא הקיום המינימלי, והשריפה זה הקיום המקסימלי בדיני ביור. יש דיני ביור, ופה יש כאילו גמישות. התורה אומרת, אך ביום הראשון, איך כתוב שמה? תשביטו. יש מצוות השבטה. מצוות ההשבטה הזאת, מהי? זה, אז אומר המאירי בעצם בהסברתו את הראשונים, שלפי רשי, השבטה היא בלב, אבל בעצם ההשבטה יותר מושלמת היא בפועל. גם בלב זו השבטה. והרבי יהודה אומר כמובן שהשבטה היא ממש צריכה להיות בשריפה. ולכן כמובן עדיף, אני לא אומר אם אדם נאלץ, לא יכול לעמוד, יש לו ערימות של חמץ והוא שעות לעמוד שם, צריך לתכנן את זה באופן כזה ש, שישרוף את כל החמץ מהר. כן?
האם יש מצווה לשמוע על איכות הסביבה? כמו
למשל, במקום, נגיד, אם יש אפשרות, נגיד, לזרוק בקבוק לפח,
או לטרוח עכשיו ללכת לסן מחזור, יש מצווה או ש...
איכות הסביבה זה מצווה חשובה מאוד, כמובן. זה אם כולם ישמרו, זה טובת הציבור מאוד, זה טובה מאוד גדולה.
גם אם זה, נגיד, יכול, נגיד, לעלות כסף, נגיד? נגיד, באדם שרוצה, נגיד, לעשות אירוע, יש אפשרות, נגיד, שתמש בכלים חד פעמים, או להשקיע עוד קצת כסף בכלים חד פעמים? יש איזה מצווה או...
אני לא יודע אם הוא מחויב, אבל אם הוא עושה את זה, הוא... כן, יש בזה צד של מצווה. מה, האדם זה חסד עם הבריות, מה זה? הוא עושה טובה לציבור, לכולם.
לא משהו שאומר אותו בפועל, לבחור באוזן זה לא, לא יודע.
נכון, אז לכן אני אומר, זה לא דבר כל כך מוגדר. כל מצוות גמילות חסדים היא לא כל כך מוגדרת בגבולותיה. אבל... המהלך הזה הוא מהלך נכון, וציבור שלנו ראו שהוא השתתף בשמירת איכות הסביבה בכל המובנים, לא רק בפרט הזה, הניקיון והסדר, ורואים משהו ברשות הרבים שמזיק, אז אין מה לדבר, שצריכים לקחת את זה ולהסיר את זה מרשות הרבים, אבל גם לכלוכים, למה לא? לעבור, אדם רואה משהו לא רוצה שיהיה בבית שלו, הוא רוצה גם רשות הרבים להיות, ורשות הרבים זה רשות של כולם.
יש לעשות למשל, שעושים יום השן.
מה?
יום השן, יום שבו לא נשים מכוניות, כדי אני יודע שלא לעשות חובו, זה אנשים, אבל זה או שזה...
אני חושב שזה דבר טוב, רעיון טוב. היה נמנה לפני 200, בימים האחרונים היה איזו השבטה של בהרבה ארצות, של האור. אני חושב שזה דבר נכון, דבר טוב. אני לא אומר שהדבר הכי חשוב בעולם, יש עוד דברים רוחניים חשובים מאוד עוד יותר. אבל גם זה, לא צריכים לבטל שום דבר טוב. איכות הסביבה... בהחלט היה מקום שהציבור השומר תורה ומצוות הוא יוביל גם את המהלך הזה. רק הציבור שומר תורה ומצוות הוא עסוק בהמון מצוות אחרות, אז יש אחרים שמצאו ביקה להתגדר בה, כי אין להם מצוות. אז טוב מאוד שהם עושים את זה, ואנחנו מצרפים אליהם עם כל המעלות שהם עושים, ואנחנו בעד זה. המלחמה של הירוקים וכל... יש בה הרבה צדק. הכל צריך להיות כמובן באיזון הנכון, אבל זה טוב מאוד. כל שמירת ארץ ישראל, יופייה של ארץ ישראל. אני קראתי פעם שרבי ללופיאן היה משגיח בכפר חסידים, בזיכון לפני כן, אני הכרתי אותו קצת. שהוא בא לארץ, אז הוא חייב מחוץ לארץ, המנהג שהיו, אדם היה לו לך יורק. יורק על הארץ. בא לארץ, אמר, איך אפשר לירוק על ארץ ישראל? אחר כך בעלינו, כך היה נהוג לירוק, שמזכירים, הם מתפללים לאבל וריק, ומתפללים לנשי, אתם ראיתם אולי, אני יודע, הייתם בתי כנסת שחסידים, שיורקים עליהם. אז עכשיו זה קצת פסק. אז הוא, עכשיו, איך אפשר בארץ ישראל? לירוק על ארץ ישראל, וכל מיני דבר שהיה רואה איזה לכלוך, לא יכול היה לקבל את זה, אם היה יכול לאסוף אותו, היה אוסף אותו. אחר כך אומר, התרגלתי. אבל בעצם אנחנו נמצאים בארץ ישראל. אז כל העולם צריך לשמור על בריאתו של הקדוש ברוך הוא. אמר לארץ ישראל אחת כמה וכמה. אז אין כל ספק שאנחנו צריכים בזה להיות מהדרים.
כשמודקים חמץ
בערב פסח, אז עכשיו אם צריך לחשוש לפעמים פחות מכזית, אם לא צריך, גם צריך לבדוק לאור הנר, גם לאור הנר אפשר למצוא אותם בקלות. תראה, אני אגיד לך מה אני עושה. היות וחכמים אמרו לאור הנר, אני בודק לאור הנר, אחר כך אני מדליק את החשמל כדי לראות אם באמת אין חמץ. כי אור הנר הוא לא מספיק בשביל לבדוק. אני לא יודע, פעם היו לכל אחד חדר אחד, ובחדר היה חורים מזדקים, ואורות לא היה, ואור הנר הוא היה הכי טוב. היום זה לא כך. היום אתה מדליק בחדר את החשמל, אתה רואה הרבה יותר טוב. אבל חז"ל הניגו נר, אז אני עושה כמו שחז"ל, אמרתי לכם, אני אוהב להדר. אני עושה כמו שחז"ל, בודק עם הנר, ואחר כך אני מדליק את האור, ועוד פעם רואה שהכל שבאמת בדקתי טוב.
צריך לחשש לפעמים פחות מכזית?
מה?
צריך לחפש אחרי פעמים שהם פחות מכזית?
כן, כי הפירורים מצטרפים. לא, אני לא מדבר על פירורים כאלה שהם בטלים ואין להם שום משמעות. אבל כזית יכול להיות חצי כזית, יכול להיות רבע, יכול להיות שליש, יכול להיות מאית. על מאית לא צריכים לחפש. כי זה בטל ומבוטל מראש, ואף אחד לא... אבל אם יש חתיכה אולי, חתיכה קטנה, והיא מצטרפת, החדר מצרף, כלי מצרף, כזית שנמצאת במקומות שונים. יכול להיות. אז צריכים לחפש ולנקות, ולהשתדל שלא יהיה גם פחות. או אם, כמו אמרתי, הפירורים ממש, זה רק במקום שעלולים לגרום שהם יתערבבו עם האוכל. שם צריך להחמיר על הכל, באופן חום, באופן מיוחד.
על גבי השיעורים שיש בישיבה בנושא אמונה, בפיתוח, בדברים של הרב, במצילת השערים וכו'.
מה?
באמת המקום של הבניין, על גבי השיעורים, מה באמת המקום של הבניין האישי, כמו בלימודים של דברים של הרב צבי יהודה, בהמשך הדרך באמת, כשהרב המקום של הבניין האישי בלימוד הדרך.
תראה, ראשית כל אני רוצה באמת להסביר שהשיעורים בישיבה לא באים לחסות את כל הלימודים של התלמידים, וכל אחד ואחד צריך בעצמו לבחור לו את הספרים ואת הדברים שמדברים אליו, וללמוד איתם ולהתקדם איתם. גם בלימוד הגמרא הישיבה לא, התפקיד של הישיבה הוא בעצם לתת סיוע, אבל כל אחד צריך בעצמו לפתח לו את הלימוד ואת ההתקדמות האישית שלו, ולא לשוות את עצמו עם כולם. אם כולם לומדים עכשיו בדף A, אז הוא לא חייב ללמוד דף A, הוא יכול לעבור לדף ו, ויש כאלה שלומדים בצורה כזאת, יכול ללמוד בצורה אחרת. כל אחד יש לו את היכולות שלו ואת הכוחות שלו ואת התכונות שלו, וכל אדם צריך לפתח את הכוחות שלו בצורה הכי מושלמת שהוא יכול, ובבחירת הלימודים, וכמובן בלימודים שאנחנו אמונים עליהם, בדברים של הרב ציודה, הקושי שיש בדבר הוא שהמאמרים שהרב ציודה כתב אותם בצורה כל כך תמציתית, שמי שלא הכיר אותו מתקשה מאוד ללמוד את הדברים, חוץ מדברים שעל פרשת השבוע, מה שכתבו, מה שלא הוא גמר, מה שלא הוא כתב, מה שכתבו אחרים, אז עם כלי שני. אבל מה שהוא בעצמו כתב, הדברים מאוד עמוקים, מאוד חשובים גם, מאוד איכותיים, ומישהו לומד אותם והוא יכול לקבל מהם המון. אבל צריך בשביל זה להשקיע. להשקיע כדי ללמוד, כי באמת הסגנון הוא מבטא גם את העומק של התוכן. גם הרב זצ"ל ביקשו ממנו שיכתוב בסגנון קצת יותר קל. הוא אמר שאי אפשר. אי אפשר להוריד את הדברים לסגנון יותר קל. זה לא יהיה אותם הדברים. הרב ציודה גם כן כנראה כך כתב, ומאוד חשוב ללמוד את הדברים שלו. אבל כל אחד צריך בעצמו להוסיף עוד בלימודו, בהתקדמות האמונית, במידות, בהסתכלות, להרחיב את האופקים, להרחיב את הידע. הרב זצ"ל רצה שכל תלמיד חכם ידע את כל הספרות האמונית, מהקצה ועד הקצה, מברסלב ועד אגרות צפון של הרב הירש, שזה כאילו שתי קצוות, ובאמצע יש הרבה כמובן. כדי שהאדם יהיה עשיר ויכיר את כל הגוונים וכל ההופעות, ומתוך כך יבנה את האישיות שלו. טוב, אני חושב ש...
הרב נהג לדעת לפני מיני זמנים להוריד על בטיחות בדרכים ועל זהירות בנהיגה. כמה שנים שער כל שנה מזהיר על זה.
טוב, תודה שהכוח שאתה הזכרת לי. אני באמת גם רוצה לציין בשמחה ולהודות לשם על העבר, במובן הזה שהתלמידים בסך הכל זהירים ונוהגים בזהירות. אבל אני אומר תמיד שכשאדם נכנס לרכב, הוא הולך לקיים מצוות עשה דאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יושב על יד ההגה, מתחיל לקיים את המצווה. נוסע בזהירות, כל רגע ורגע שהוא נוסע בזהירות, מקיים מצווה. רגע אחד הוא לא זהיר, הוא עובר על ונשמרתם. אפילו שלא קרה שום דבר. עקיפה לא נכונה. מהירות מסוכנת. הוא עובר, באותו רגע הוא עובר על מצוות ונשמרתם. אם הוא עקף והיה בסיכון מסוים והצליח לנצל מהסיכון הזה, הוא הפסיד הרבה זכויות, הוא חושב שהוא ניצל. הוא ניצל אולי מהצרה, אבל הוא שילם. הקדוש ברוך הוא גבה הרבה זכויות ממנו. הוא הפסיד הרבה זכויות, כי הוא עשה דבר לא נכון. אז לא רק שצריך לנסוע דפות, צריך להיות אפילו עדיב לאחרים. לפני מעבר חצייה לעצור. ולא להיות בלחץ. זה קשה. האמת היא קשה לנהוג נכון. קשה לעצור במעבר, בצומת כאשר יש אור צהוב, ואתה יכול לעבור אותו. אולי בסוף יהיה אדום. אבל יש סיכוי שאתה אמור, ואנחנו נכשלים בזה. גם אני לפעמים, צערי הרב, אבל זה אסור, צריך להתרגל, לנסוע בנחת. אין מה למהר בנסיעה, אפילו לדברים הכי חשובים ביותר. אין, בנסיעות לא ממהרים. זה לא הזמן לעשות למהר. בנסיעות צריכים לנסוע במתינות נכונה, לא יותר מדי. נהגים חדשים שמתחילים לנהוג, בטבע הם נוהגים יותר מהר ממה שנכון לנהוג. כי הם, אין להם עוד את הידיעה איך נכון לנהוג, ויש להם איזה משהו תת-הכרתי שדוחף אותם לנהוג יותר, כי אחרת אולי הם מפחדים לנהוג טוב, אז הם רוצים להשתחרר מהפחד, אז הם משהו בפסיכולוגיה, וזה עובדה, וצריך לא לעשות ככה, צריך לנסוע לאט, אפילו יותר לאט מהרגיל, עד שאדם באמת קונה לו את הניסיון בנהיגה, ויודע לנהוג בזהירות, ולוקח הרבה זמן. זה לא חודש ולא חודשיים, זה לוקח הרבה זמן. וכמובן שבתקופה שצריכים לנסוע עם מלווה, חייב אדם לנסוע עם מלווה. ואם לא יצא לו לנסוע שלושה חודשים צריך מלווה, אני יודע כמה זמן, הוא לא נסע אף פעם. הוא חייב, אם הוא חכם, הוא חייב אחר כך שלושה חודשים כן לנסוע עם מלווה. אם הוא טיפש, הוא יישא לבד.
אבל חייב לשמור על החוק?
מה? חייב לשמור על החוק האלוקי?
יש דברים כמו מתוך ברחוב של האדם, שזה לא מסוכן לשים חגורה.
שעל פי ההלכה לא צריכים לחוש לסיכון כזה. אבל, זה בהסתכלות האישית, הפרטית. אבל בהסתכלות הציבורית, כמו שהמדינה נוהגת, אז היא אומרת, אם כולם יחבשו, ילכו עם חגורות, כל יום ינצלו 5 או 10 או יותר אנשים מפגיעות חמורות, ואולי ממוות. כל יום ינצלו אנשים בגלל החגורות, כי יש תאונות, והחגורות מצמצמות את הפגיעות בתאונות, ויש תאונות, זה עובדה. זאת אומרת שהגזירה הזאת היא גזירה שהיא מצילה נפשות, ולכן נכון לגזר אותה. כמו שחכמים גזרו, איסור ייחוד. מה, כל אחד שהוא מתייחד יעשה איסורים? חסר חלילה. אולי אחד מ-10,000, אולי אחד מ-100,000, אני לא יודע. אסרו חכמים על כולם, איסור, בגלל שהוא אחד אולי ייקשל. לא רוצים שאחד ייקשל. יש הרבה גזרות שחכמים גזרו, כי ידעו שהם ייקשלו. ידעו שאם זה יהיה מותר, בסוף יהיה כישלון. אולי אפילו זה התחיל מזה שראו שיש כישלון, ואז גזרו. אבל גזרו לא מפני שחשבו שכל אחד הוא יתקפו, יצרו ויעשה עבירות, חס וחלילה. אבל גזירות חכמים הם למקרים חריגים, שיש מקרים חריגים, וגם הגזירה הזאת היא גזירה נכונה, כי באמת בפועל היא מצילה אנשים, זה עובדות. אנשים חגורים או ניצלים, או הפגיעות הם מצומצמות כשיש תאונות, ואלה שלא חגרו, אז המצב הוא חמור מאוד. ויש לזה דוגמאות רבות, ולצערי הרב גם בציבור שלנו.
חוקים שאין בהם סכנה, נגיד לסתוע בלי ביטוח.
מה?
חוקים שאין בהם סכנה, כמו לסתוע בלי ביטוח, או... לנסוע עם יותר אנשים ברכב,
מה שמותר? יותר אנשים זה כן סיכון. אם יקרה משהו, אז זה סיכון גדול. זה... צריך לשמור על החוקים. מה שאלה על ביטוח היא באמת, זה לא בעיה של סכנה, זה בעיה של שמירת החוק. ויכולות להיות זה תוצאות מאוד לא טובות. אז זה לא נכון לעשות את זה. כמובן, הרוב הפעמים לא קורה שום דבר, אבל אם קורה, והיה צריך את הביטוח, אז זה צרה גדולה. מאיזה בחינה? מבחינת הנשמר על ממונו של האבא, אסור. מבחינת הסיכון, אין סיכון כשנוסעים בלי ביטוח, אין יותר סיכון מאשר עם ביטוח. אבל בחורי ישיבה צריכים להיות זהירים כפל כפליים ולשמור על החוק, כי הם גם משמשים דוגמה. ולכן לא כדאי לנסוע לא לפי החוק ולא גם החוקים האלה של הביטוח. כן.
והרבה פעמים, בסוף שנה כבר לא זוכרים, או במקרה עוד יותר טוב, כבר שנה אחרי,
נכון שלא זוכרים הכל, אבל אין ספק שהמון המון נשאר. הכללים, היסודות נשארים. מה גם שכל סוגיה, על פי הרוב, חוזרת בשס הרבה הרבה פעמים. זאת אומרת, זה פה, אחר כך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ואם אפשר לחזור הרבה פעמים במקום, זה הכי טוב כמובן, כמה שאפשר. אבל לא כל אחד באמת ניחן בזיכרון מוחלט, מלא. אז אדם אין לו אלא מה שהוא יכול לעשות. אבל זה כמובן, אין דבר כזה. זה, אדם שכח, הוא לא שכח את הכל. הוא שכח חלק, הוא שכח חלק מסוים. אבל נשאר לו, בתת הכרה, בתודעה הפנימית, הדברים נשארו. ויש לזה ערך גדול מאוד, גם אם אדם למד ושכח. עדיף
ללמוד עוד מסכת, או כל הזמן לחזור על מה
ש... כל הזמן לחזור, צריך כוחות בשביל זה. אבל אז מה, לא להתקדם כלל? אפילו הבעל התניא, שהוא שולחן ערוך שלו, שהוא מאוד מאוד אומר שצריך לחזור ולא ללמוד דברים חדשים, אומר, מכל מקום אדם יעבור פעם אחת על השס. גם בלי לזכור. אז אם תעשה את זה, אחר כך... זאת אומרת, צריך ללמוד ולזכור כמה שאפשר, אבל לא כל אחד נכון בזיכרון כל כך, כל כך גדול. ובכל זאת אנחנו מצווים ללמוד, ואין איסור... שמר לך פן תשכח, זה כשאדם משכיח מעצמו. אבל אם האדם למד והשתדל לדעת ויודע ולא זוכר, אז הוא לא עובר באיסור, הוא מקיים את המצווה של לימוד התורה, וכך מצוותה של לימוד התורה. כמה ללמוד, כמה לחזור, כל אחד לפי עניינו. מי שאוהב מאוד לחזור, יחזור הרבה פעמים, זה טוב מאוד, וכל פעם צריכים קצת לגוון את החזרה כדי שהיא תהיה באמת יותר איכותית. וחזרות בעל פה זה הכי טוב. אני עכשיו אתם עושים טיול, תעשו חזרה בעל פה, לא מסר. טוב, אז...
באותו ישראל נושא קשור. הסדר פיוט בישיבה הוא כאלו, הוא יודע, 5 דקות בשבוע. יש הרבה כאלו ש... לא יודע, אני אומר לעצמי, אני חושב שיש הרבה כאלו. שהם לא מספיק מצליחים בקצב כזה לחזור מספיק, וגם לא בכלל ההבנה הבסיסית של הדף היא הבנה שטחית מדי. השאלה היא, כאילו, אם מי שמספיק אז אדרבה, אבל מי שלא מספיק...
מי שלא מספיק יספיק. לאט לאט. לאט לאט מתרגלים, לאט לאט. בהתחלה לומדים את זה שטחי. אחר כך, אחרי חודש, מתרגלים את הדף הזה ללמוד דף. עוד יותר יסודי. ולאט לאט זה מתפתח. אם היינו אומרים כל אחד לפי הכסף שלו, אז לא היה תמריץ באמת למצות את הסדר בצורה הכי טובה שאפשר. ולכן זה ממוצע סביר, דף בסדר אחר הצהריים. ממוצע סביר. עם חזרה. אם אתה עושה חזרה במקום, זה לא לוקח הרבה זמן. אתה למד את התוספות, אתה מסכם אותו. זה דקה. 3 שעות. למדת עוד תוספות, עוד פעם מסכם. למדת קצת גמרא, אתה אומר, אז אם כן ראיתי כאן מחלוקת כזאת כזאת, יש קושיה, תירוץ. וכדומה סיכמת, לא המילה קושיה, תירוץ. את התוכן, כן? וזה הולך מהר. וזה גם זה גורם לזיכרון טוב. אבל דף זה ממוצע סביר. צריך לשאוף להגיע לכך שהם לומדים דף טוב ומספיקים גם לחזור עליו לסדר. אחר כך אפשר לחזור עוד פעם. סדר ערב. אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח. בין הזמנים מוצלח. ולהתראות. להתראות. בשמחה ובתור לרב.